שלום לכולם, אנחנו נמצאים לפני פרשת נשא. הנושא שלנו היום הוא כף אחת עשרה זהב. טוב, אני מניח שאתם מכירים את הביטוי מתוך חנוכת הנשיאים, בחנוכת המשכן, מה הם הביאו, הקורבנות שהקורבן שהם הביאו, קורבן הנשיאים. לכאורה כולם אותו דבר, ומעניין שזה חוזר שוב ושוב ושוב, לכל נשיא ממש אותו נוסח, כאילו אין הבדל לכאורה. וכל אחד מביא ביום בפני עצמו כמו שנראה, וכל אחד מביא לכאורה בול אותו דבר. מה זה הדבר הזה? דבר נוסף שאנחנו נראה, שכל אחד מהם מביא קטורת. עכשיו, קטורת לא כל אחד יכול להביא. קטורת, המלך עוזיה ניסה להביא קטורת, רחמנא ליצלן הצטרע. ופה פתאום הנשיאים ככה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. אז בשנראה רש"י אומר הוראת שעה. אבל אנחנו רואים שיש פה משהו מיוחד, קורה פה משהו, וצריך פעם אחת גם להבין, זה כזה מצלצל כמו שיר, כל הביטויים שיש בתוך הקורבנות של הנשיאים, וצריך אולי פעם אחת קצת להציץ פנימה, לנסות קצת להבין מה עומד מאחורי כל ההוד המיוחד הזה. אז אומר לנו התורה במדבר, פרק ז', ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, כלומר הקדוש ברוך הוא מצווה שלא כולם ביום אחד, אלא כל נשיא יש לו את היום שלו. כמו להגיד, לא דומה יום זה ליום זה. למרות שזה נראה לך אותו דבר, לא אותו דבר. נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהיה מקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו, והנה השיר מתחיל, כך זה מצלצל שוב ושוב. וקורבנו, קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה. מזרק אחד, כסף, 70 שקל בשקל הקודש. שניהם מלאים סולת, בעולה בשמן, למנחה. כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיר עיזים אחד לחטאת. אני מניח שלהרבה אנשים זה מתנגן בראש עכשיו עם הטעמים, כן? ולזבח השלמים, בקר שיניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בן השנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. זה יחזור שוב בכל נשיא ונשיא. והשאלה היא, למה? מה העניין? למה נשיא אחד ליום? אומר רש"י, מלאה כתורת, לא מצינו קטורת ליחיד, ולא הולכים מזבח החיצון, אלא זו בלבד, רק כאן, מעולם לא שמענו קטורת ליחיד, ובמזבח החיצון. פה הביאו קטורת יחיד במזבח החיצון, והוראת שעה הייתה. אז צריך להבין מה רוצים להגיד עם הקטורת הזאת. למה הקדוש ברוך הוא ציווה את ההוראת שעה הזאת? אז אנחנו נציץ לתוך דברי חז'ל, על נחשון בן עמינדב, ואחר כך נרחיב טיפה אולי לעוד, אבל תדעו לכם שבמדרש יש על כל נשיא ונשיא, מתחילים לנתח את כל הרמזים, וכל נשיא רמזים בפני עצמו. למה כל נשיא רמזים בפני עצמו? אז תראו איתי אחד במדרש מקור ב', במדבר רבה, פרשה י' ג'. רבננה אמרין, אף על פי שקורבן שווה הקריבו כולם, על דברים גדולים הקריבו, זה לא כמו שזה נראה לך, כולם הביאו שטנץ, אותו דבר, יאללה, הבא בתור. לא, על דברים גדולים הקריבו, וכל אחד ואחד הקריבו לפי דעתו. כל אחד הקריב בזה כוונות משלו. התחיל, אז צריך להבין, אז אם זה ככה, למה זה כולם אותו קורבן? ובכל זאת כל אחד יום משלו, כל אחד קורבן משלו, וכל אחד דעת משלו. טוב, הלאה. והתחיל לחשון והקריב על סדר, אם הוא שבט יהודה, אז על מה הוא יקריב? על סדר המלוכה. מעניין. על סדר המלוכה, למה על סדר המלוכה? אתה מקריב להשם, מה קשור עכשיו ההיסטוריה האישית שלך? על סדר המלוכה, והיה מסורת ביד שבט יהודה, חכמיהם וגדוליהם, מן יעקב אבינו, כל מה שעתיד להירע לכל שבט ועד ימות המשיח. כלומר, היה להם את כל ההיסטוריה קדימה, מה הולך להיות עם שבט יהודה, וכן, ועם כל שבט ושבט, כן? וכן היה עד כל שבט ושבט מסורת, כל מה שיירע, לא עד ימות המשיח. כלומר, כל שבט קיבל את התיאור ההיסטורי קדימה מיעקב אבינו, כל שבט לעצמו, יהודה קיבל את שלו ואת של כל שאר השבטים, כי הוא המלך. ממשיך המדרש ואומר, אז קודם כל אנחנו פה מתפלאים לכאורה, כלומר, הקורבן עוסק בעניין המיוחד של כל שבט, בהיסטוריה העתידית שלו. האם יש קשר בזה לבין הקטורת? למה פה פתאום הרשו קטורת יחיד? ואם כבר קטורת, למה לא במזבח הזהב אלא בחוץ? מה העניין? ממשיך המדרש ואומר, הקערה והמזרק מתחיל להסביר לנו את הרמזים בקורבן של נחשון. עכשיו, אצל נחשון הבאתי את כל הרמזים, עם דילוגים קצת, אבל את כל הרמזים כדי שתהיה טעימה. ממליץ לכם כמובן להיכנס למדרש ולראות איך בכל שבט ושבט יש רמזים מיוחדים. אז אומר בקורבן של נחשון, הקערה והמזרק הקריב כנגד מלכי בית דוד, שמלכו בכיפה בים וביבשה. כגון שלמה הוא מלך המשיח, שגם עתיד לשלוט בכל העולם. כערה כנגד הים, וכבר נגיד כדי שיהיה קל, כערה כנגד הים, מזרק כנגד היבשה. כערה כנגד הים, למה? שהוא מקיף את העולם כולו, ודומה לכערה. כלומר, הים דומה לכמו כערה. למה היה 30 ו-100 משקלה של הכערה? למה? לפי שכשהקווה הקדוש ברוך הוא, כן, מלשון מקווה, הקווה הקדוש ברוך הוא ביום השלישי של יצירת העולם, כל המים למקום אחד, כרען, ימים, כן? בגימטריה ימים הוא 100. טוב, אז למה 130? בא שלמה והוסיף ים אחד למלאכת המקדש לטבול בו הכהנים, וכנגד אותן 30 ממש היה קו הים, כנראה ההיקף שלו שעשה שלמה סביב, הוסיף על משקל הקערה 30 שקלים. סך הכל 130 שקלים. עכשיו, אז זה קערה, זה הים, 130 שקלים, 100 זה בגימטרי הימים, עוד 30 כנגד הים של שלמה. מזרק אחד כסף כנגד העולם, היבשה של העולם, שהוא עשוי ככדור הנזרק מיד ליד. למה משקלו 70 שקל? ששלטו שניהם על 70 אומות שהם מסוף העולם ועד סופו. אז יוצא שכערה אחת כסף ומזרק כסף, זה בשביל לבטא את מלכי בית דוד ומלכותם על כל העולם. למה זה צריך להיאמר פה בחנוכת המזבח? ולמה זה צריך לבוא עם כתורת שמוקרבת קורבן יחיד במזבח החיצון? מה הקשר? נתבונן, בהמשך נקווה להבין קצת. ממשיך המדרש ואומר, שניהם מלאים. מי זה שניהם מלאים? שלשלמה הביאו האומות, מנחות, וכן עתידים להביא למלך המשיח. אז שניהם, מי זה? שלמה ומלך המשיח. סולת, כמדת אימא באחד דלת, המסולאים בפז. בלולה בשמן, למה? מה זה שמן? שהיה שמם הטוב יוצא בכל העולם. כמו שמן תורק שמך, כן? טוב שמי שמן טוב. אז שמן זה כאילו כל בוסם. אז השם הטוב של שלמה המלך ושל מלך המשיח יוצא בכל העולם. כף אחת, 10 זהב כנגד 10 דורות מן פרץ ועד דוד. שימו לב, כף אחת, 10 זהב. 10 זהב, 10 דורות, 10 דורות. עכשיו יצאנו ממגילת רות שבועות, מפרץ מתחילים למנות לנו 10 דורות. אז כף אחת, 10 זהב זה 10 דורות, וכף אחת, מה זה? שימו לב, שהיו יד אחת. כף רומז ליד, כן? כמו שאנחנו רואים, כף היד, כן? אז יד אחת, כולם צדיקים גמורים. כף אחת, כולם אותה יד, כולם אותו דרך, כולם באותה אמונה, כולם באותה תורה. כף אחת, 10 זהב, 10 צדיקים, ומה זה מלאה כתורת? אבל מלאה כתורת שמעשיהם היו נעימים כריח הכתורת. היה ריח טוב למעשים שלהם. אז כף אחת, כלומר יד אחת, דרך אחת, הלכה אחת, 10 זהב, 10 צדיקים מפרץ ועד דוד, כן? כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת, מעשיהם היו נעימים כמו כתורת. ממשיך המדרש ואומר ברמזים של הקורבן של נחשון, כן? פר אחד בן בקר כנגד אברהם, אלא בקר עץ אברהם. איל אחד כנגד יצחק. כבש אחד כנגד יעקב, ושם המדרש מביא מהפסוקים, למה זה מתאים לכל אחד מהאבות. אז פה הוא רומז לאבות. שעיר עזים אחד לחטאת, על מה נחשון בן עמינדב צריך להביא חטאת שבט יהודה, שעיר עזים אחד לחטאת כנגד יהודה, שהוא הביא לאביו קטון את הפסים של יוסף, שהתבילו בדם השעיר. ולכך נאמר בזה, החטאת שהביאו כפרה עליו, אז שעיר עזים אחד לחטאת כפרה על יהודה. ולזבח השלמים, מה זה השלמים? אלו דוד ושלמה, שהם התחילו במלכות, שאין בקר אלא לשון מלכות, כתוב לזבח השלמים, בקר שניים. בקר, לשון של מלכות. שלמים, שהיו צדיקים גמורים, הם היו שלמים, וגם ישראל בדורם נשלמו, כן? אלים 5, תודים 5, כבשים בני שנה 5, רטט וו 15, כנגד תתוו מלכים, שהיו מן רחבעם ועד צדקיהו, מלך בן מלך, מהם היו צדיקים גמורים, מהם בינוניים, מהם רשעים. רשעים גמורים. עכשיו, זה קורבן נחשון בן עמינדב, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהקריב על סדר האבות, אברהם יצחק ויעקב, ושלשלת המלוכה, התחיל מקלץ את קורבנו, והקדוש ברוך הוא כביכול אומר, או, כאילו, זה קורבן נחשון בן עמינדב, איזה יופי, כן? אבל נחשון בן עמינדב מקריב את ההיסטוריה העתידית של שבט יהודה. שמים לב? הוא בעצם אומר, אנחנו עתידים, יצא מנו דוד, יצא שלמה, עתיד לבוא מלך המשיח, אלה היו שלמים, פה יהיו מלכים, הם יהיו ככה, יהיו אחרת. כל ההיסטוריה העתידית של שבט יהודה בתוך המהלך של כלל ישראל, בקורבן שהוא מביא לחנוכת המזבח. דבר מאוד מאוד מעניין. צריך להבין איזה מין קורבן זה. מה אתה מקריב קורבן כנגד ההיסטוריה היהודית של שבט יהודה במהלך העתידי של תיקון עולם? צריך להבין, צריך להתבונן. טוב, ממשיך, אומר לנו שם המדרש, על שבט לוי, הוא אומר על הרבה שבטים, הבאתי רק את לוי גם כתוספת, כף אחת, כי אנחנו רוצים להתרכז מתוך כל הקורבן הזה, בביטוי כף אחת עשרה זהב. כף אחת, כנגד הלוחות שנכתבו מיד הקדוש ברוך הוא. אז מה זה כף אחת? ידו של הקדוש ברוך הוא. עשרה זהב, אלו עשרת הדיברות. מלאה כתורת שתרייג מצוות בלולות בהן, שכן קוף מתחלפת בדלת באטבש, ועולה החשבון של כתורת למניין תרייג, תרייג מצוות. עכשיו שימו לב רבותיי. אז בעצם אצל לוי, גם כן כף אחת מדבר על יד, אבל פה על היד של הקדוש ברוך הוא, עשרה זהב זה עשרת הדיברות, מלאה כתורת תרייג מצוות. אפשר להבין של לוי זה משה רבנו. משה רבנו הוא הביא את הלוחות בהר סיני, אז כביכול הרמיזה בכף אחת וכו', רומז למשה רבנו, כיוון שהוא בא משבט לוי. כן? אז כאילו שבט לוי, הוא הביא את התורה מהר סיני כביכול, לכן זה רומז לקבלת התורה מהר סיני, כף אחת יד הקדוש ברוך הוא, עשרה זהב עשרת הדיברות, מלאה כתורת תרי"ג מצוות. עכשיו, שימו לב, לפני, אנחנו לכאורה שאלנו, למה הם כולם הביאו כתורת? למה על מזבח החיצון? מה פתאום הוראת שעה כזאת? ושאלנו גם למה הקורבנות הם על ההיסטוריה העתידית, בעיקר אצל שבט יהודה, כמו שאנחנו רואים. ואנחנו שואלים את עצמנו מה העניין. אז שימו לב. אנחנו כבר למדנו בשיעור על הכתורת, שהכתורת היא עבודה של ליקוט ניצוצות. כלומר, על פי תורת הסוד, הכתורת, מה שהיא עושה, היא לוקחת דברים טובים שזרוקים בכל מיני מקומות, קליפות, מקומות לא מוצלחים, והיא מלקטת אותה משם, מוציאה את הטוב וקושרת, כתורת מלשון קשורת, קושרת את כל הניצוצות האלה שנפלו במקומות לא טובים, מוציאה אותם, מלקטת, קושרת אותם אל הקדושה. ההיסטוריה היהודית היא מהלך אחד גדול של כתורת. כל ההיסטוריה היהודית היא עבודה של ליקוט ניצוצות. זה מה שעשינו בגלות, זה מה שאנחנו עושים שאנחנו בארץ ישראל. כל העבודה היא ללקט את הדברים הטובים, את אור השם, שמעורבב פה טוב ורע, להוציא את הטוב מן הרע, לברר את התערובת טוב מן הרע, ולרומם את הכל אל הקדושה. אז ההיסטוריה היהודית כולה היא עבודה של כתורת. עבודה של כתורת. אז לכן פה שהם באים לחנוכת המזבח, שזה בעצם מה זה? מזבח החיצון. מזבח החיצון, זה המזבח כביכול המלכות, העבודה שעם ישראל עובד בעולם הזה, להתמודד ולתקן ולטהר, ועל הדרך נופלים וצריכים להביא קורבנות ולהיטהר. אז בעצם התהליך של ההיסטוריה היהודית, בתחילת הדרך של חנוכת המשכן, של חנוכת המזבח, החיצון, מזבח הכפרה, שעליו באים הקורבנות, שהוא בעצם המתהר אותנו בכל המהלך שאנחנו עובדים לתקן את העולם, אז מביאים קורבן שאומר, הנה זאת הולכת להיות ההיסטוריה של השבט שלי, בתוך המהלך הכולל של עבודת הכתורת, ואני עכשיו כביכול מביא קורבן כדי מצד אחד להזכיר את כל ההיסטוריה הזאת, ועל מנת גם לחפר על כל ההיסטוריה הזאת. אז איך הוא מחפר? הוא מזכיר את כל הטוב שהשבט שלו עשה או עומד לעשות במהלך ההיסטוריה. ולכן בהוראת שעה הם הותרו להביא כאן כתורת. משום שחנוכת הנשיאים היא בעצם החנוכה של המלכות בישראל, בין אם זה מלכות ממש ומלכות יהודה, ובין אם זה העולם המעשי של כל שבט ושבט והמנהיגות שלו. והכתורת מסמלת בעצם את העבודה שהולכת להיות, העבודה של הקישור, של החיבור, של כל הטוב שמעורבב במציאות, שכל ההיסטוריה העתידית, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, זאת העבודה המיועדת. ולכן בעצם בחנוכת הנשיאים הם גם חונכים ואומרים, הנה אנחנו הולכים אל ההיסטוריה הזאת של הכתורת הזאת, והם גם מחפרים, גם כביכול מתפללים על הדורות שיבואו, שהקדוש ברוך הוא יחפר ויושיע וירחם. עכשיו בתוך כל המהלך הזה, יש פה ביטוי אחד שאמרנו שאנחנו רוצים להתרכז בו. הביטוי הזה אומר כף אחת עשרה זהב, מלאה כתורת. כף אחת אצל שבט יהודה זה יד אחת, מה הכוונה? כולם לכאורה באותו כיוון, שהיו כולם צדיקים גמורים, כן? עשרה זהב, כי זה עשרה דורות מפרץ עד דוד, מלאה כתורת, מעשיהם נעימים, וכבר הסברנו שזה בעצם לקשור, לחבר. עכשיו אצל לוי, כף אחת זה עוד פעם פעולה של עשייה, אבל עשייה של מי? עשייה של הקדוש ברוך הוא. אצל נחשון זה היה שהם כולם באותו כיוון, כולם על פי תורה. אצל לוי זה כף ידו של הקדוש ברוך הוא, כן? הלוחות שנכתבו מיד הקדוש ברוך הוא. עשרה זהב אצל נחשון זה היה עשרה דורות, עשרה צדיקים, אצל לוי זה עשרת הדיברות, מלאה קטורת, ריח נעים אצל יהודה, מלאה קטורת אצל לוי, תרי"ג מצוות, שזה מתחבר מאוד טוב, כי תרי"ג מצוות זה בדיוק העבודה של ללקט, על ידי עבודת המצוות, ללקט את כל האורות הפזורים בכל רחבי המציאות, בתערובת של הטוב והרע. אבל אנחנו, הנושא הזה של עשרה זהב על עשרת הדיברות, אנחנו מוצאים את זה כבר בדורות הרבה יותר קדומים. תראו איתי אחד מקור ג' בראשית כף ד' שרבקה נותנת מים לגמלים של אליעזר, והוא מגלה את אשתו של יצחק, רבקה אמנו. מה נאמר שם? תראו, מקור ג' בראשית כף ד', והיא כאשר גילו כילו הגמלים לשתות, והיקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלה. שני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלה. אומר רש"י, שני צמידים, רמז לשני לוחות מצומדות. למה צריכים להדגיש את ההצמדה הזאת? עשרה זהב משקלם, רמז לעשרת הדיברות שבהן. אז עשרה זהב כבר פגשנו אצל רבקה. אבל פה זה כף אחת, עשרה זהב, ואילו אצלה זה צמידים. עכשיו מאוד מעניין שצמידים זה על היד. זה מאוד מעניין, צמיד על היד, נכון? אבל, זה לא שרשרת, זה צמיד. אבל הוא רומז לשתי לוחות מצומדות. מה הוא רוצה להגיד במצומדות? ופה כאילו הכף אחת החליפה את הצמידים. כן? אז מה יש בכף אחת שדומה לצמידים? האם יש משהו שדומה? תראו איתי אחד, מקור ד' אומר הספרי, במדבר ממתת, מדרש ספרי, כף אחת שעושה מה שבתוכה אחת. כשאתה שם בתוך הכף את מה שאתה שם, ומכאן לומדים שכלי מקדש, אתה שם בתוך הכף את מה שאתה שם, זה עושה את הכל אחד. זה מקדש את זה, זה מחבר את זה להיות אחד. הכף מאחדת. האם זה מזכיר לנו את הצמידים? שתי לוחות מצומדות, שני לוחות מצומדות, שני צמידים, כף אחת. עכשיו, למה החלטת שכף אחת עושה משהו בתוכה אחת? כף אחת, להגיד שיש כף אחת. מי אמר לך שזה כף מאחדת? מסביר המשך חוכמה פרשת נשוא באופן מאוד מאוד מתוק. הוא אומר ככה, כתיב כף אחת והדר, כאילו אחר כך, החומר זהב. כף אחת, עשרה זהב. וכך היה צריך להיות, לפי האמת, איך היה צריך להיות כתוב בפסוק, כף זהב, אחת, עשרה. שוקלת, עשרה. כמו שאמרו, כערת כסף, אחת. אז היה צריך להגיד, כף זהב, אחת. אבל לא אומר ככה. הוא אומר, כערת כסף, אחת. כף אחת, זהב. למה אצל כף הכנסת את האחת קודם? למה הצמדת את זה לכף? אומר המשך חוכמה, זה העומק של כף אחת של המדרש, שהוא דורש ואומר כף אחת, שעושה משהו בתוכה אחת. אז פה יש משהו במילה כף, שכבר רומזת לאיזה כוח מאחד, כוח מצמד כמו אצל רבקה, צמידים. שם נאמר שהצמיד את שתי הלוחות. כאילו להגיד שכל התורה היא תורה אחת? מה רוצה להגיד? מעניין. ממשיכים, תראו במקור ד' שורה שנייה, בתהילים הם זין, כל העמים תקעו חף. טוב, תקעו חף, אנחנו מכירים היום למחוק כפיים, כן? אבל רש"י לוקח את זה למקום מאוד דומה למה שאנחנו לומדים עכשיו. כל העמים תקעו חף, אומר רש"י, התערבו יחד, זה עם זה להריע, לא סתם להריע, אלא התערבו יחד, זה עם זה להריע. האמת היא, שמסתכלים על הביטוי, כל העמים תקעו חף, האמת היא, לתקוע כף, זה לא למחוא כף, זה לתקוע כף. מה זה לתקוע כף? לכאורה, אתה בא, אומר למישהו שלום, אתה תוקע לו כף, נותן לו יד. נכון? איך הילדים עושים שולם? לא יודע אם זה נכון עוד היום, שאנחנו היינו ילדים לפני כך וכך עשרות שנים, מפורט יוסף, אז היינו נותנים יד, שולם, שולם לעולם, ברוגז, ברוגז אף פעם, כן, זה צריך לתקוע כף, צריך לתת יד. כן, הרי אותו שונא ישראל, מה הוא יתאמץ להכשיל את ראשי הממשלות בישראל? שיתנו לו יד. זה היה כל המאמץ שלו, ששם בבית הלבן ייתנו לו יד. אם הוא הצליח לתת להם יד, ירגיש שהוא ניצח, כן? בסדר, ברוך השם הוא בקבר, ועם ישראל חי וקיים. אבל זה, על לתת יד, זה כל העמים תיקעו חף, זה לשון של אחדות. לתת יד, תיקעו חף. גם כשרוצים להגיד שלום, מרים יד, תיקעו חף. מעניין, מה יש בכף הזאת, כן? תיקעו חף זה אחדות. אז אומר לנו המדרש ספרי, שזה מדרש הלכה. כף אחת שעושה משהו בתוכה אחת. אז אמרנו שכף אחת, כי המילה אחת רמוזה שם, אבל תיקו כף מראה שכן, שזה גם, כף זה עניין של אחדות. עוד בתהילים צדיחת, נהרות ימחאו חף, נכון? יחד הרים ירננו, לפני השם קיבל לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. מתי שהקדוש ברוך הוא יבוא לשפוט העולם, התגלות של מלך המשיח, גאולת ישראל, אז הרים ירננו יחד, והנהרות ימחאו כף. שימו לב, זה מקביל לזה. כתוב, נהרות, הרים. הרים ירננו יחד, נהרות ימחאו כף. אז אם אצל הרים זה יחד, גם אצל נהרות ימחאו כף, מה זה? אחדות. כאילו כל הנהרות יתאחדו, כמו שכל ההרים יתאחדו. אז רואים שזה ביטוי של איזושהי אחדות, של חיבור. למה זה ביטוי של אחדות? איזה חיבור יש פה? למה זה חיבור, ביטוי של אחדות? כף אחת. בסדר, יופי, כף אחת. אבל מה? אמר לי, כף אחת ידו של הקדוש ברוך הוא. זה אני מבין. כף מלשון עשייה. אבל באמת, אם נתבונן, אצל נחשון, מה זה כף אחת? שהם כולם הולכים באותה דרך. נכון? שהיו יד אחת, כולם צדיקים גמורים. אז זה מעניין, שלכאורה, אנחנו גם מכירים היום את הביטוי הזה. אני יד אחת איתו. יד אחת איתו. אנחנו יד ביד. נכון? אז זה אחדות. זה אחדות. מאוד מעניין. טוב, בואו נמשיך הלאה. אבל צריך עדיין להבין מה העומק, למה כף אחת, מה האחדות פה. טוב, נתבונן הלאה. אומר הפסוק מקור ה' בישעיהו סמך ב', והיית עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. עטרת תפארת, דיברנו על זה פעם קודמת, עטרת תפארת ביד השם, מה זה? האיזון. שכל דבר נמצא במקום הנכון שלו, על פי התפארת הפנימית זו מתן תורה. והתפארת הפנימית שולטת על התפארת החיצונית, על כל המערכות החיצוניות, כמו שישוע בתורתו העמיד את החמה ואת הלבנה, את התפארת של הגלובוס, של גרמי השמיים. אז בעצם מה זה? עטרת תפארת, עטרת של תורה, שהיא בעצם כתר של האיזון הנכון של העולם. וצניף מלוכה בכף אלוהיך. מה זה? מה זה צניף מלוכה? מלוכה בכף אלוהיך. זה מעניין. אומר לנו המלבים, ונגד ההנהגה הניסיית מראה את מלכותו, שהוא מושל בחפצו, עושה כבכל מה שהוא רוצה, כן? אז תהיה אתה צניף מלוכה בכף אלוהיך. כלומר, שיהיה ניכר בך שהקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, שהוא המלך פה. ועל זה אומר בכף, למה בכף? הרי כתוב עטרת תפארת ביד, וצניף מלוכה בכף, למה בכף? אומר הבלמים, כי זה אינו מיוחד אל היד כולו, רק אל הכף הפרטי והשגחתו הפרטית. אומר לנו המלבים, אדוני, כף זה לא יד. יד זה באופן כללי. כף זה השגחה פרטית, זה כבר הטיפול האישי, שהקדוש ברוך הוא נותן טיפול אישי לעם ישראל. אז זה צניף מלוכה בכף אלוהיך, שכביכול יראו שהקדוש ברוך הוא משגיח עלייך באופן פרטי, בהשגחה ניסית. אז זה צניף מלוכה בכף אלוהיך. ואומר לנו הפסוק בישעיהו ממתת, הן על כפיים חכותיך. חקקתי אותך, הן על כפיים חכותיך. אומר רשי, על כפיי רואה אני, כאילו את חקוקה על כפיי. כאילו עם ישראל, כנסת ישראל, חקוק על הכף יד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם זה חקוק, אז זה לא כתוב, אלא זה חקוק. זה חלק מצורת כף ידו כביכול של הקדוש ברוך הוא. אז ההשגחה הפרטית הניסיית שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, היא כביכול עוברת דרך ישראל שחקוקים בכף היד של הקדוש ברוך הוא. הוא צניף מלוכה בכף אלוהיך. אתם מבינים על מה מדובר פה? שיהיה ניכר לכל שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהנהגה ניסיית, בהשגחה פרטית על ידי עם ישראל, מדינת ישראל, בארץ ישראל. זה יהיה ניכר לכל. הן על כפיים חכותיך, אומר לנו רשי, הצורה שלך חקוקה על כף ידי. אתם מבינים? זה אותו ישעיהו, ישעיהו ממתת, כן? על כפיי רואה אני כאילו את חקוקה על כפי. הוא אותו ישעיהו שאומר, הוא צניף מלוכה בכף אלוהיך. את זוכרת שאמרתי שאת חקוקה על כף ידי, את תהיה צניף מלוכה, מלוכתי שלי תהיה על מלוכתך שלך. צניף מלוכה בכף אלוהיך. כלומר, יהיה ברור וניכר שהקדוש ברוך הוא שולט בעולמו על ידי השלטון הישראלי, על ידי מדינת ישראל, על ידי עם ישראל. אז אנחנו מתקדמים, בינתיים אנחנו אבל רואים עוד משמעויות וצריכים לראות אם אנחנו צריכים גם לחבר את כל המשמעויות. היה כף אחת, לשון של אחדות. פה כף אחת זה לשון של מלכות בהשגחה פרטית. האם יש קשר? איך הקשר? מה הקשר? טוב, בואו נמשיך. מקור ואב אומר הפסוק בתהילים קוף ממאלף, תיקון תפילתי כתורת לפניך. שמים לב? כתורת, נכון? ואז מה כתוב בהמשך הפסוק? מסעת כפיי, מנחת הערב. אז מקבילים את מסעת כפיי לקטורת. מאוד מתאים, כי כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת. כביכול יש קשר בין הכף לבין הקטורת. אז לכאורה, מה זה נשיאת כפיים? אומר לנו אומרת לנו הגמרא ברכות את זין עמוד ב', אמר רבי אלעזר, בשמך אשא כפיי, זו תפילה. אז לשאת כפיים זו תפילה. איך לשאת כפיים זו תפילה? אומר לנו פה במקור ו' שורה שנייה, בשמו ט', ויאמר אליו, אומר משה לפרעו, ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם. אומר הכתב והקבלה, לא ייתכן שיעלים התפילה העיקרית, ויזכיר פריסת כפיים לבד, שהוא כתפל אל העיקר. משה רבנו, אתה יוצא את העיר, תגיד לו, אני יוצא את העיר, אני אתפלל. אבל הוא לא אומר לו ככה. הוא אומר לו, אני יוצא את העיר, אני אפרוס כפיים. מה, תגיד לו שאתה מתפלל, מה עכשיו כפיים? כפיים זה נלווה לתפילה. מה, זה עצם התפילה? אומר הכתב והקבלה, צריך להגיד שזה עצם התפילה. בואו נראה, לכן נראה לי, נקראו כף, היד וגם הרגל, אבל לא משנה, הידיים, נקראו כף לפי שהם נכפפים. והכפיפה היא גם כן סימן הכנעה. וההכנעה היא בעצמה התפילה. כלומר, כשאתה מכניע את עצמך כלפיו יתברך, אז אתה בעצם מתפלל, ככה מתפללים. ההכנעה אליו יתברך היא הביטול אליו, היא החיבור אליו, היא מושכת את האור ומורידה את הרחמים לכאן למטה. אז לכן זה לשון של אשא כפיי, לשון של לכפוף. אז עכשיו קיבלנו משהו חדש. כף אחת, כפיפה אחת. כופף קומתי בפניו יתברך. לא אומר לו, אני יודע להחליט מה התורה הנכונה. אני אחליט שכן עושים בשבת, אני אחליט שלבית כנסת אפשר לקחת רכב ולסוע. קירים את התורות האלה במרכאות. זה נקרא מי שלא רואה את עצמו, כפוף לקדוש ברוך הוא. תפילתו תועבה, זה לא תפילה זה. אנחנו צריכים לדעת שתפילה היא הכנעה אליו יתברך. יש אלוהים אחד בעולם, לא שניים. ובטח שיש אלוהים אחד ליהודים, לא שניים. כן? בסוף עוד, בדרך הזאת, עוד רוצים לעשות לנו שתי מדינות לשני עמים יהודיים, כן? חלק ככה, חלק ככה. איך אומרים? מוכל טובות, תודה רבה. הספיק לנו לראות מה התפיסות האלה של חוסר כפיפות לקדוש ברוך הוא הביאו בחוץ לארץ, כל ההתבוללות, ואנחנו לא מעוניינים. אצלנו, החילוני שלנו במרכאות, הוא צדיק יסוד עולם. יש לו ברית מילה, הוא בא למועל נורמלי. יש לו בר מצווה, הולך לבית כנסת. עולה לתורה, עולה לתורה אמיתית, כדת משה וישראל, כדת משה וישראל, על פי ההלכה. הוא חילוני אורתודוקס, הוא חילוני עם יהדות אחת. עכשיו את כל הבלגן הזה שבחול כבר הרס אותם, רוצים לייבא את זה אלינו ולהנחית את זה על כל החינוך הממלכתי. מה, השתגענו? נפלנו על הראש? לא מעוניינים! לא מספיק הצרות שזה עשה לכם בחול, אתם רוצים להביא לנו את זה פה לארץ? לא מעוניינים. צריך לכפוף קומה בהכנעה גמורה אליו יתברך. ויש שתי מדרגות. קבלת עול מלכות שמיים, זה כפיפה ראשונה. קבלת עול מצוות, כפיפה שנייה. גם מי שקיבל רק את קבלת עול מלכות שמיים, וקשה לו עם קבלת עול מצוות, עדיין הוא כפף קומתו בפניו יתברך. רק הוא, או שנקרא, הוא עסוק. הוא מוכרח ללכת עכשיו למסעדה, ופה הוא צריך ללכת לראות את המשחק כדורגל, ואין לו כל כך זמן לקיים מצוות. לא הכי מוצלח, אבל בסדר, לא כזה נורא. אבל ברגע שאתה מתחיל לדבר על יהדות חדשה, שהיא לא כופפת קומה בפניו יתברך, גם לא בעול מלכות שמיים. אנחנו ניקח את התורה, נעשה מנה פלסטלינה, ונחליט כל אחד את הזהות שלו, את הדרך שלו, איך שהוא תופס את היהדות, ואיך שכל אחד יעצב את דרכו. אומר רבי יהודה לוי בספר כוזרי, ככה מפלגים העם. ככה מפלגים העם. בכל אופן, מה יוצא? שכף אחת כאן זה לכפוף קומה. נכון? לכפוף. וקודם ראינו כף אחת מלשון של אבל לכפוף קומה זה מלשון של הכנעה. ראינו כף מלשון של מלוכה. שהקדוש ברוך הוא מולך בכף ידו, השגחה פרטית, נשיאית, כן? ועם ישראל חקוק על הכפיים האלה. ראינו כף מלשון אחדות, כף אחת, אחדות. ראינו כף מלשון פעולה, כן? כפו של הקדוש ברוך הוא שכותב את לוחות הברית. איך כל הדברים האלה מתחברים? בואו נמשיך. אומר הפסוק במיכה וב, להשלים העניין של כף מלשון הכנעה, אומר, במה אקדם השם, איקף לאלוהי מרום. מה זה איקף? אומר שאיקף, אהיה כפוף. האדם צריך לדעת שאושרו, כפי שכותב גם הרב קוק בספר רות זרעונים, אושרו של האדם בהכנעה אליו יתברך. אתה רוצה יום מאושר? תתחיל את היום שלך, איך שהעיניים שלך נפקחות, בלהגיד, מודה אני לפניך. מודה אני, אתה צריך להגיד לך תודה. בשנייה שאתה פותח את העיניים. ככה תתחיל את היום. מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. התחלת את היום בלכפוף קומה בפניו, התברך כל היום שלך. זהו זה. אף אחד לא יכול עליך. אתה שלו, אתה כפוף אליו, מבטל רצון אחרים מפני רצונך. וזה העבודה של תפילה, ההכנעה הזאת, וזה הבריאות של יהודי. טוב, עוד דבר שאנחנו רואים במקור זין, בתהילים כפוו, ארחץ בניקיון כפיי. מכירים ניקיון כפיים? ארחץ בניקיון כפיי ועשו עובד נזבחך השם. אז אנחנו רואים פה שעניין של כפיים זה גם נקיות של המעשים. ניקיון של המעשים. כף אחת, 10 זהב. אנחנו כבר מתחילים לקבל פה רשימה של מובנים לכף אחת הזאת. בינתיים לא רואים איך לחבר. ארחץ בניקיון כפיי. עכשיו שימו לב, בפרשה שלנו, במדבר פרק ה' וו, מופיעים עוד שני סוגי כפיים, שימו לב. והעמיד הכהן את האישה לפני השם, גם פרשת נשא. ועל מה מדבר? על אישה סוטה, שהלכה התייחדה עם איזה גבר זר, למרות שבעלה הזהיר אותה שלא תתייחד, הלכה נסתרה עם גבר זר בפני עדים, כן? לא יודע, היום כבר אף אחד לא היה לוקחת לבית המקדש, היו מגרשים בחלס, מצב כזה. הוא אומר לה, אל תסתרי עם האיש, מטרה בה, והיא שמה עליו פס, הולכת מתייחדת עם איש זר, שהנשואה, כן? טוב, בכל אופן, נתנו לה את הפתח הזה, להוכיח שלא קרה שם כלום אחורי הדלת הסגורה, שהיא תוכל לבוא לירושלים ולעשות את כל הסיפור של אישה סוטה. והעמיד הכהן את האישה לפני השם, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון. הוא נותן את המנחה על כפיה. למה על כפיה? כמו להגיד, בוא נראה אם הכפיים שלך נקיות או לא. הלאה, שאנחנו ממשיכים מיד אחרי זה, מיד כמה פסוקים אחרי, בפרשת נשא שלנו, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, וחלת מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחד, כל הקורבן הזה שהנזיר מביא, ונתן על כפי הנזיר. אז יש בזה רמזים, על שיחומה שזה רומז לתורה, לגמילות חסדים, כן? שלושה דברים עליו עומד, נו, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז הוא אומר שזה רומז לשלושת אלה, מי שרוצה יראה בעל שיך בפנים. בכל אופן, ודאי שעל כפי הנזיר זה להגיד מסרים מאוד חיוביים, אבל עוד פעם זה על כפי הנזיר. כלומר, המעשים של אישה סוטה שהביאו אותה לחשד ככה, המעשים הטובים של הנזיר שהביאו אותו אל הקורבן הזה. כן? הלאה, וידבר השם אל משה למור, מיד אחרי זה, דבר אל אהרון ואל בניו למור, קוד ואחו את בני ישראל, אמר להם, ערך השם וישמר, ברכת כהנים. איך קוראים לזה בעברית היום? נשיאת כפיים, נכון? שימו לב, כל זה בפרשה שלנו, שמסתיימת עם כף אחת, כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת, כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת, עוד פעם ועוד פעם. כל הכפיים האלה אצלנו. כפיים של אישה סוטה, כפיים של הנזיר, נשיאת כפיים של הכהנים, ובסוף כף אחת של הקורבן נשיאים. ברור לנו שיש פה איזה עומק עצום שצריך להבין אותו. בואו נראה ביחד. בויקרא ט' נאמר, מאיפה יודעים ש... הרי פה לא כתוב נשיאת כפיים, כתוב כה תברכו. בויקרא ט' נאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ובסוטה ל"ח עמוד א' אומרים, תני, יידך כה תברכו בנשיאות כפיים. אז זה בעצם, מה הוא בירך אותם? נשא את כפיו. מויישא את ידיו, לומדים שהכהן נושא את כפיו. אבל שימו לב, מאוד מעניין, שהנשיאת כפיים הזאת, היא איננה נשיאת כפיים כלפי מעלה, היא נשיאת כפיים כלפי מטה, כלומר, למשוך את אור השכינה מלמעלה אל עם ישראל. כה תברכו, כן? אז הכפיים פה הם כוח של השפעה. הם משפיעות הכפיים פה, נכון? הלאה. ואנחנו מוצאים במלאכים א' ח', כששלמה המלך מתפלל בחנוכת בית המקדש, ויעמוד שלמה לפני מזבח השם נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו השמיים. אבל איזה מין פריסת כפיים זאת? ככה, ויפרוס כפיו השמיים, הוא פותח ידיים למעלה, מעין מה שאנחנו חלק מעדות ישראל נוהגים, פותח את ידיך, הוא מסביע לכלוהי רצון לפרוס כפיים כלפי שמיה, שהשפע יורד מלמעלה. כך שלמה פורס כלפי שמיים, כי בכל המלכות של שלמה מגיעה לבית המקדש, פורסת כפיה, אליו התברך ומבקשת, תן לי את השפע הנדרש, תן לנו, תענה לתפילותינו, רחם עלינו ואושיינו. כן, שקדוש ברוך הוא רחם עלינו ועל כל עמו ישראל באשר הם. אצל נשיאת כפיים של הכהן, זה הוא כבר ממונה להשפיע כפיים שלא משפיעות כלפי המציאות הארצית. אז אנחנו רואים פה כף גם במובן של השפעה גדולה. אז בקיצור, צריך לצאת ראש, כמו שאומרים, מכל הסיפור. הכל יפה, הכל נהדר, אבל השאלה אם זה מתחבר, כל הפרטים המדהימים והמיוחדים האלה. אז בואו נראה פסקה ככה קצת עמוקה, ועוד הוצאתי רק חלק ממנה. ספר ריש מילין הקדוש של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שהוא ספר שהוא סגולה, סגולה, ממש. ספר ריש מילין, ספר קדוש מאוד, ששם הרב מדבר על מדרש האותיות, תגים, נקודות, תגים ואותיות. אז בעוד כף כותב הרב ככה, באים הם המהותים, כן, המהויות אומרים היום, הנערכים זה לעומת זה. כלומר, אתה צריך לשקול זה לעומת זה, בכל צירוף כללותם, ובכל יקרת ערך פרטיותם, מצד אחד צירוף כללותם, ומצד שני לכל דבר, לכל פרט יש את הערך שלו, הם באים לידי הצטרפות ערכית, כלומר, כל אחד לפי ערכו, אחדות שבנויה על מתן הערך הנכון לכל דבר ודבר, שהכפה מקבלת את תכונת המשקל והערכה המשווה, באה לפעולתה. כף המוזניים. כף המוזניים, נכון? יש כף המוזניים שהיא שוקלת. כף לעומת כף. רגע, זה שוקל ככה, זה שוקל ככה. כשאתה בונה תפארת, צריך לשקול ערך מול ערך. איך הערכים יתחברו ביחד, שכל דבר נמצא בערך הנכון שלו. כך בונים תפארת. עטרת תפארת ביד השם, נכון? איך הפסוק אומר שם בישעיהו ס"ב, והיית עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. כדי להגיע לעטרת תפארת, צריך צניף מלוכה. צריך שיהיה פה כף ששוקלת, שמודדת, שבוחנת, שמחליטה מה האיזון הנכון. מתוך האיזון הנכון במלכות הישראלית, במדינת ישראל, למה נותנים את הערך, על מה שמים את הדגש, איפה נמצאת הנקודה היהודית האמיתית, איך מגיעים להרמוניה סימפונית של המוזיקה הקדושה האלוהית שתתנגן בלבבות עם ישראל, שהמנגינה הקיימת, המתנגנת אי שם בתוך הלבבות, תצא החוצה, תפרוץ, תאיר, תתנגן, תשמח, תאיר את העולם כולו, תנגן את הניגון הישראלי בכל העולם, תהפוך את העולם למקום הרמוני, מקום מתוק, מקום מלא באהבה, בשמחה, בטהרה, בקדושה, בחיים. בשביל כל הדבר הזה צריך איזון ישראלי אמיתי על פי התפארת האלוהית של מתן תורה, של תורת ישראל. צריך כף, צריך כף שוקלת במלכות, כף שיש לה איזונים יהודיים, שורשיים, אמיתיים, נכונים. לא יחצנים שהופכים את כל האידיאולוגיה, מי שאין לו אין לו, ומי שיש לו כבר מוחקים לו. אנחנו נאזן את הדברים לפי איך יצביעו לך, אבל זה לא האמת, וזה לא הדרך, וזה לא נכון. עזוב, אני אופיע כליברל אמיתי, אז יצביעו לי גם אנשים כאלה וכאלה, אבל איפה הערכים שלך? מה אתה עושה לעם ישראל על הדרך? איך יכול להיות? איפה כף המוזניים? איפה המשקל והשיקול? אז אומר לנו הרב שכף זה משקל, זה מוזניים. ממשיך הרב ואומר שהערכה המשווה באה לפעולתה יחד עם הפעולה הטכנית המתגלה בכפיים. אז כפיים זה גם עבודת כפיים, הפעולה, המעשים. אז יש לנו כבר שתי משמעויות פה. כף מוזניים וכף של פעולה. רגע, שראשיתה היא הכפייה, כף מלשון כפייה, המכרחת את ההתפשטות הכוחית, ההתפשטות שבפוטנציאל של ההתהוות, להתגלם בצורה ידועה. כלומר, אתה הרי לוקח עכשיו אור שנמצא בתוך עם ישראל. אתה בא להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אתה יכול להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, וללמד יהדות סוציאל דמוקרטית אוניברסלית שמתחשבת בערכים של תרבויות אחרות, ורואה את עצמה חלק מהמכלול האוניברסלי, נצרות במילים אחרות, ואתה בעצם מוציא את המנגינה היהודית כאילו עם מסרים שבאים מיהדות, ובעצם מטה אותם לכיוונים נוצריים. זה הרס שאין כמוהו. חורבן, חס ושלום, שם יצילנו, לא ניתן לזה לקרות בעזרת השם. אז זה התוכנית, זה מה שמנסים לעשות. עכשיו פה אומר לנו הרב שיש במילה כף, יש כף של כף מוזניים, להעריך דבר מול דבר, איפה האיזון הנכון, מה רצון השם. יש כף מלשון כפיים שעושים, ויש כפייה. מה פירוש כפייה? כשאתה מוציא את הדברים לפועל, תוציא אותם שהם יתגלמו במציאות כך ודווקא כך, לא אחרת. אל תיתן לזה לצאת בצורה מעוותת. אז להתגלם בצורה ידועה, בתכונה מדויקה, על פי החפץ והמגמה היסודית, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מה שהקדוש ברוך הוא סידר את הבריאות הישראלית. הקף בצורתו, כוח המפעל, וכאן הרב מתחיל לדבר שם על צורת הקף, לא ניכנס עד כדי כך, אבל הוא מדבר כן על הפתח בקף. יש הרי הקף סגורה משלושה צדדים, ופתוחה קדימה. למה היא פתוחה קדימה? יכניס בתוכו במשקלו, אמרנו שקו זה קו מוזניים, המשקל והאיזון, ובעוצמת פעולתו, שזה כפיים של עשייה, את כל תנועת כפיים אשר יבואו, אשר יקומו ויעמדו, מראשית הדחרית לעדי עד, כל הטכניקה בכל מעמקיה. חבר'ה, מה זה טכניקה? איך קוראים לזה היום? איך קוראים לזה היום? הייטק. הייטק זה הייטקנולוגי, לא? נכון או לא? הייטק. הרב כבר מדבר על מה יבוא. הוא רואה. הוא רואה את ההתפתחות הטכנית, הטכנולוגית, שכבר התחילה בדורו, ויכול להיות שהוא גם רואה את מה שהולך להיות עם עם ישראל. והוא אומר, הקף פתוחה עם כל האיזונים שלה, עם הכפייה של לעצב היטב היטב את ההתגלמות של האור, שירד נכון והתגלם נכון במציאות, על פי המוזניים, על פי קף המוזניים היהודית, השורשית, המקורית, האמיתית. אז כל הטכניקה בכל מעמקיה, כל הבינה יתרה של האדם, שהיא מעין דוגמה של מעלה, כל זה יתחבר לקף הזאת. עכשיו שימו לב רבותיי, כי יש פה משהו כל כך מתוק שאי אפשר לתאר. קף אחת, אומר לנו הספרי, שעושה מה שבתוכה אחת. אם אתה רוצה עם אחד, אתה צריך תורה אחת. תורה אחת לעם אחד. אומר רבי יהודה הלוי, אם כל אחד ייתן תורתו בידו, לא יהיה פה עם אחד חס ושלום. כל אחד עם היהדות שלו, עם הדרך שלו, עם הזהות שלו, עם התורה שלו. כל אחד יעשה מה בא לו, פילוג. כף אחת, לא כף זהב אחת, כף אחת זהב, להדגיש לך אחת. הכף הזאת היא עושה את הכל אחד. בשביל זה צריך לכפוף קומה, אשא כפיי. אשא כפיי, אפרוס כפיי, אומר משה רבנו. כן? למדנו גם את בשמחה אשא כפיי, זאת תפילה. כצאתי את העיר אפרוס את כפיי. ולימד אותנו הכתב והקבלה שזה לשון של הכנעה, כי הכנעה זה תפילה, ופסוק במיכה, יקף לאלוהי מרום, יהיה כפוף. אנחנו לא יכולים לחשוב שמותר לנו לעשות מה בא לנו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר על חלקים מהארץ כשמתחשק לנו, לעצב מחדש את היהדות כשמתחשק לנו, להחליט שמהיום בנים יהיו בנות, בנות יהיו בנים, צבא יהיה כך, זה יהיה... לא, לא יכולים לעשות מה בא לנו, לא. כל העושר, כל ההצלחה, כל הברכה, כל תקומת המדינה, כל מה שיש פה, צו השם, נס גלוי, הכל מאיתו יתברך. אז אתם חושבים, מישהו פה חושב שהוא יכול פתאום לעשות עם המדינה מה מתחשק לו? בוא נעשה אותה אמריקה או צורפת, בוא נעשה אותה בכלל דת חדשה, נעטוף את זה במילים, ראש השנה, יום כיפור, ונהפוך אותם למשהו שהוא בכלל לא ראש השנה, לא יום כיפור, אלא להפך. מה זה הצביעות הזאת? יש פה הקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה בהר סיני, כף אחת, שני צמידי זהב, לוחות מצומדות, 10 זהב, 10 דיברות. מה זה מצומדות? זה תורה אחת. אל תיקח לי את לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף וכו', ותעזוב לי את שמור או זכור את יום השבת לקדשו. לא אדוני הנכבד, זה לוחות מצומדות. צמידיה של רבקה כבר הם רומזים לקף אחת, 10 זהב. לא תחלק לי את זה לחתיכות, כפוף קומתך בפני תורת ישראל, בפני אלוהי ישראל. יש פה תורה אחת, משפט אחד, והכף אחת הזאת, היא שעושה אותנו באחדות. בלי זה איך יהיה אחדות? צריך כף אחת. כף אחת נתנה את התורה, שבט לוי, כף אחת, 10 צדיקים מפרץ ועד דוד. כף אחת, דרך אחת, יד אחת. רק כך תהיה פה באמת אחדות אמיתית. וזה בעצם הכף הזאת, כלומר כפיפת הקומה בפניו יתברך, שהיא בעצם כל עבודת הכפיים, כל העשייה מתוך הכיוונון הזה, מתוך ההכנעה, כפיפת הקומה אליו יתברך, זה מביא לכף שהיא בעצם מאחדת, מחברת את כולנו, וזה מביא לנשיאת הכפיים של אהרון, שזה מביא את האור מלמעלה שיורד עלינו. אבל צריך לפרוס כפיים אל שמיים כמו שלמה המלך. ובעצם אנחנו למעשה יכולים לזכות לקיום נבואת ישעיהו, והיית עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. ואומר לנו ישעיהו עצמו בפרק ממתת, על כפיים הן על כפיים חכותיך. אתם יודעים שהן זה אחת בלשון יווני, כן? הן אחד בלבד, על כפיים חכותיך. למה כתוב כף אחת? תגיד כפיים. שתיים, הרי יש שתי כפיים, למה כף אחת? להגיד לך בסדר, זה שתי כפיים, ומתנהגים כמו כף אחת. הן על כפיים חכותיך, אומר לנו שם רשי, אני רואה כאילו את חקוקה על כפיי. הוא סניף מלוכה בכף אלוהיך, כשאת תתגלי ככף השם, ככוח פעולה אלוהי, שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו דרכך, על ידך. כשאת תתגלי, את תהי סניף מלוכה, כאילו כתר המלכות של הקדוש ברוך הוא, בכף אלוהיך, כי יראו שהוא מפעיל את העולם, שולט בעולם, מנחה את העולם, מחיה את העולם, על ידייך. אבל בשביל זה צריך לכפוף קומה, בשביל זה צריך לקבל עליך עול מלכותו יתברך, בשביל זה צריך לדעת שיש כף אחת ותורה אחת, בשביל זה צריך לדעת שרואה אחד נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מכפו נתן את לוחות הברית, ואתה לא יכול להחליט מה בא לך. ואומר לנו הרב קוק, במקור ח' לקראת הסוף שם, שורה רביעית מהסוף, אורות התחייה פרק מ', פסקה מ', הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל, מה זה? הדור הראשון זה, אתם יודעים, חלוצים, קום המדינה, אומר הרב, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. בהתחלה החומר זה יהיה מרכז ההוויה הישראלית, והרוחניות רק ככה לתחזק את הניצוץ. עכשיו, לא שזה ככה רצוי, אבל זה מה שמסורת בידינו שכך יהיה, ובאמת ראינו שכך היה. וכשהתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. זה מה שקורה עכשיו. ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם. להיות לאור עולם. לא אור עולם רק אייטק, אלא אור עולם בתורה. אור עולם בקדושה של המשפחה. אור עולם בקדושה של הצבא. אור עולם בקדושת המערכות הציבוריות. אור עולם בתואר כפיים, בניקיון כפיים של נציגי ציבור. אור עולם בכל מישורי החיים. אור עולם מוסרי. אומר לנו הרב, להיות לאור עולם, לאתר את תפארת בידי השם, ולצניף מלוכה בכף אלוהי ישראל. ואנחנו נמצאים בדיוק בעידן הזה. עידן שבו מדינת ישראל צריכה להפוך להיות דוגמה, לא רק דוגמה, אלא להתגלות ככף ידו של הקדוש ברוך הוא. להתגלות כמי שחקוקים בכף ידו. שכביכול, אנחנו חלק מעצם כף ידו, מעצם הנהגתו, הוא בא ומנהיג את הכל, כמו שאומר הרמב"ן פסוק והשם באחת אברהם בכל. באנו ומנהיג את הכל, ממש דרכנו, אנחנו צינור החיים, אנחנו צינור השפע, אנחנו צריכים להתחבר אל עצמנו, העולם כבר מתחיל לראות אותנו כאלה, בין אלה שתומכים בנו ורצים אחרינו כי הם מבינים שזה כך, ובין אלה שמתנגדים לנו כי גם הם מבינים שזה כך, ומנסים לשנות את המציאות וזה לא ילך להם. אבל מי שישן בכל הסיפור זה עם ישראל. אנחנו צריכים להתחיל להבין, אין על כפיים חכותיך, אנחנו חקוקים על כף ידו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להתגלות מתוך כפיפת קומה לקדוש ברוך הוא, ולזכות לכף אחת, עשרה זהב, שלמות של תיקון עולם, מלאה כתורת, מלאה בכל הליקוטי ניצוצות, בכל האורות שנזכה להם, השלמת עבודת הכתורת ההיסטורית של עם ישראל, על ידי הסוד של כף אחת. חזקו ואימצו.